השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ג' בבא מציע באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף עין ב' עמוד ב'. בדף של היום לא מדובר בסוגיות ארוכות אלא באוסף של המון מקרים קטנים. המקרה הראשון, האם מותר להלוות על שער שבשוק? כלומר, אנחנו יודעים שמותר לפסוק על הפירות אם יש לו או אם יצא השער. כלומר, אני משלם לך עכשיו כסף ואתה מספק לי עוד חודשיים לפי המחיר של היום. אבל האם מותר לעשות אותו דבר גם בהלוואה? אני מלווה לך עכשיו כסף, אתה עקרונית אמור להחזיר לי כסף. אם לא יהיה לך כסף להחזיר, תיתן לי מוצר לפי השער של היום, ביום ההלוואה. אפילו אם כשתיתן לי אותו, המחיר כבר יותר יקר. שאז זה בעצם כמו פסיקה לפירות, שילמתי לך עכשיו, וקיבלתי עוד חודשיים לפי המחיר של עכשיו. רבונה בהתחלה השר, רש"י מסביר מה שהתרנו זה רק שזה דרך מחר, פה זה דרך הלוואה, אז אסור. בסוף רבונה עצמו התיר, כי הוא שמע מרב שמואל ברכיה בשם רבי אלעזר. אנחנו שתי שורות לפני סוף עין ב' עמוד ב', עכשיו נראה שני מקרים שבהם יכול להיות ריבית בגלל ההבדלים במחירים בין שני מקומות. בשביל הדוגמה נניח שקילו תפוזים בתל אביב שווה 50 ובירושלים הוא שווה 60. אז מקרה ראשון, אתה בא אליי ואתה רוצה ממני כסף. אני אומר, כסף אני לא יכול לתת לך, אבל יש לי פה קילו תפוזים, פה הם שווים 50. סע איתם לירושלים, תמכור אותם שם ב-60, תשתמש בכסף ה-60, וכשתחזור, תחזיר לי 60. יוצא שהבאתי לך 50, ואתה מחזיר לי 60. אומרת הגמרא, מתי זה מותר? תלוי על מי האחריות בדרך. אם האחריות בדרך מכאן לירושלים היא עליי, אז יוצא שמתי בעצם הבאתי לך את התפוזים האלו? רק כשהגעת לירושלים. כשהגעת לירושלים כבר שווים 60, אז הבאתי לך 60 ואתה מחזיר לי 60 וזה מותר. אבל אם האחריות היא עליך, אז הבאתי לך את התפוזים כבר עכשיו בהלוואה, וכאן הם שווים 50, ואתה לוקח 50 ומחזיר לי 60, וזה אסור. הראשונים מהירים שגם במקרה הראשון שאמרנו שהאחריות היא עליי, אז הבאתי לך 60 ואתה מחזיר לי 60, עדיין הרי למה אתה בכלל מתעסק לי בסחורה ומוכר בשבילי אותה? כי אני נותן לך הלוואה. אז גם זה ריבית, כי אתה עושה לי טובה בשביל ההלוואה. אז לכן הראשונים אומרים שמדובר שאני משלם לך את שכר טרחה. ראינו בדף סמכי מקרה מאוד דומה, תרשה דרב חמה, ששם הוא אמר שעצם זה שיוצא לך שם טוב של סוחר, זה גם מספיק תועלת בשביל לעשות את זה בחינם. עכשיו נדלג על המקרה השני, למקרה השלישי, שהוא בשורה חמישית בעין ג' עמוד א', רק בשביל להשוות אותו עם המקרה הראשון. מה שדיברנו עכשיו היה שאתה לוקח סחורה ממקום זול למקום יקר. עכשיו נדבר על מקרה הפוך, שאתה לוקח כסף ממקום יקר למקום זול ושם קונה סחורה. אז לי יש 50 שקל ואני בירושלים ואתה נוסע לתל אביב. אז אני מביא לך את ה-50 שקל, אתה נוסע לתל אביב ושם אתה קונה בשבילי סחורה ששם שווה 50 אבל פה היא שווה 60. עכשיו המפרשים מהירים כאן שכאן הבעיה היא לא זה שאני נותן לך 50 ואתה מחזיר לי 60, כי אתה בעצם שליח שלי. כי הרי אם זה יוזל וזה יהיה שווה אפילו פחות מ-50, אני זה שמפסיד ולא אתה. כל הבעיה כאן זה למה בכלל אתה עושה בשבילי את השירות הזה, לכאורה כי אתה צריך את הכסף. אז הבאתי לך 50, שם אתה עושה עם זה מה שאתה רוצה, בסוף אתה קונה בשבילי סחורה ששווה פה 60. למה אתה בשבילי, למה קנית בשבילי סחורה? כי היית צריך את הכסף. אומרת הגמרא, לא, עשית את זה בשבילי בשביל תועלת אחרת. מה התועלת האחרת? שני דברים. דבר ראשון, כשאתה בא לשם בתל אביב, אנשים רואים שאתה בא עם המון כסף, אז רואים שאתה סוחר רציני, והם מוכנים לסמוך עליך ולתת לך עוד סחורות. דבר שני, גם בתל אביב יש תחרות. הם רואים שאתה לא מרוויח, אז כל אחד מוכן להוריד בשבילך קצת את המחיר. ואז במקום למכור לך ב-50, ימכרו לך ב-45. עכשיו, בשבילי אתה רק צריך לתת את הפירות, אז ה-5 שקל שרווחת הם שלך, לכן שווה לך לעשות את זה. דווקא מינה בין שתי הסיבות שראינו, אם אתה סוחר חדש ואף אחד לא מכיר אותך שם, אז אם העניין הוא שכשאתה בא עם כסף אז חושבים שאתה סוחר גדול, זה עדיין שייך. אם העניין הוא שהם יודעים שאתה לא מרוויח כי אתה מעביר לי הכל, אם אתה חדש הם לא יודעים את זה, ולכן הסיבה השנייה לא שייכת. שתי הערות על הדין הזה שהרגע אמרנו. דבר ראשון, רב שהיה אדם חשוב לא רצה שיחשדו בו, אז כשהוא עשה את זה הוא שילם לסוחרים חצי מהרווח ולא הסתפק בשתי הסיבות שאמרנו, ומעבר לזה הוא גם עשה שהחיות על הדרך תהיה עליו, כך שזה בכלל לא דומה להלוואה. דבר שני, מה שאמרנו זה רק בסחורות שזה מסודר, קונים אותם באותם מקומות, אנשים מכירים אותך, אבל אם אתה לוקח פשטן או גורטות של מתכות, שזה דבר שכל פעם קונים במקום אחר, זה לא שייך ואז זה באמת יהיה אסור, אלא אם כן אני ממש ישלם לך, כמו שרב עשה. ולמקרה שדילגנו עליו, שורה שנייה בעמוד א', אני עכשיו בתל אביב, ואני צריך פירות כאן. אתה יש לך פירות, אבל אתה נוסע עכשיו לירושלים בשביל למכור אותם. לי יש פירות בירושלים. אז אני אומר לך, עזוב, אל תתרח לקחת את הפירות לירושלים. תן לי את הפירות שלך פה, וכשתגיע לירושלים תיקח את הפירות שלי. עכשיו יוצא שהבאת לי פירות ששווים 50, והחזרתי לך בירושלים פירות ששם שווים 60. אז זה שאה בשאה, וזה אפילו יותר חמור משאה בשאה, כי אנחנו יודעים שהמחיר שם יותר גבוה. אומרת הגמרא, זה מותר, כי שאה בשאה כשיש לי, מותר. וכאן יש לי. עכשיו אנחנו חוזרים קצת לנושא של פסיקה על הפירות, למקרה דומה. פסיקה על פירות זה שאני משלם לך עכשיו, אתה מספק לי פירות עוד חודשיים, אבל כבר יש לך את הפירות, או שהפירות האלה בשוק ויצא להם השאר. עכשיו אנחנו מדברים על פרדיסה, אמצע עין ג' עמוד א', שאני משלם לך עוד כשהפירות קטנים ומדיין בשדה או על העץ, ואני משלם לך בגלל זה מחיר זול. ובעצם קניתי אותם, ואתה מגדל בשבילי אותם ומספק לי אותם עוד כמה חודשים. ואז ודאי שהם שווים יותר. האם זה מותר או אסור? שמואל אומר שמותר, רב אומר שאסור. מה המחלוקת? למה אתה מוכן לתת לי את זה במחיר זול? רב אומר, למה אתה נותן לי במחיר זול? כי אני מקדים לך מאות, אז בינתיים הכסף יושב אצלך במקום רק עוד 3 חודשים. בתמורה לזה אתה נותן לי מחיר זול, זה שכר המתנת מאות וזה אסור. שמואל אומר, לא, הסיבה שאתה נותן לי מחיר זול, זה בגלל שאני לוקח מעליך את הסיכון. הרי אם מחר ירד ברד על כל השדה והיא תארס, אני כבר קניתי את הפירות האלה, הם בעצם שלי, ואני הפסדתי, ואתה המוכר, מרוויח בזה את השקט שהאחריות על נזקים לפירות היא על הקונה. ולכן אתה מוכן לתת לי במחיר זול בשביל זה. לכן זה מותר, וזה לא קשור להמתנת מאות. עכשיו יש מקרה ששמואל מודל לרב, יש מקרה שרב מודל לשמואל. אם יש סיכוי גדול מאוד לנזק, אז הרב יודע שזה הסיבה ויתיר. אם אין שום סיכוי לנזק, שמואל יודע לרב ויאסור. מתי יש נזק גדול? מודה רב אם עושים שם את החרישה של האילנות בשברים, שאז יש נזקים גדולים, ורב מודה שזאת הסיבה ומותר. מודה שמואל במקרה שאין חשש לנזקים של מזג אוויר וכדומה, שזה בזמורות. ככה הרח מבין את הגמרא בתוספות דשב שישיבשה, שמה אין סיכון, ולכן שם מודה שמואל שהסיבה היחידה שאתה נותן עם המחיר זול זה בגלל שכר המתנת מאות וזה אסור. אבל אומר שמואל יש פתרון. עכשיו הפתרון של שמואל דווקא יותר מובן לפי הפירוש של רשי בסוגיה מאשר מה שעשינו לפי רח, כי רח עצמו לא מפרש את הפתרון של שמואל. אבל נמשיך עם רח. אומר שמואל, אם הקונה יבוא לשדה ויתעסק קצת עם הזמורות ויחפור קצת בקרקע, אז יותר ברור שהיה פה קניין ממש, ואז זה דרך מחר ואין בעיה של ריבית. בהקשר אחר לגמרי, אנחנו מול תוספות מאי, רב הציע שיטה דומה למה ששמואל עכשיו אמר במקרה של הזמורות. היו שומרים על שדות שהתפקיד שלהם בעצם נגמר בקציר, כי השמירה בשדה הייתה עד הקציר. אחר כך כבר הפירות עברו לגורן. את התשלום אבל הם היו מקבלים בתבועה אחרי שהפירות היו מוכנים, שזה אחרי תקופה מסוימת. ובגלל שהם הסכימו לחכות לתשלום, שילמו להם קצת יותר. לכאורה זה שכר המתנת מאות, וזה אסור. אמר להם רבה, תמשיכו לעבוד קצת. תלכו, תסתובבו, תעזרו בסחיבה, ואז בעל הבית מתחייב לכם במשכורת רק בסוף, בזמן הגורן, ואז הוא משלם לכם בזמן הגורן יותר, ואין כאן המתנת מאות, כי בעצם זה הזמן שבו הוא התחייב לשלם לכם משכורת. ולא המתנתם למאות. אנחנו 8 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו נראה עוד אוסף של דינים שקשורים לריבית פחות או יותר, ברובם נראה את רבה. אז הדין הבא, מנהג העולם היה שאריס היה מסיים את העבודה שלו בשדה בניסן, משלם לבעל הבית 4 קור על שטח מסוים, והולך. לעומת זאת רבה היה משאיר אותו לעבוד עד יער, וגם לוקח ממנו יותר, הוא היה לוקח 6 במקום 4. אמרו לרבה זה ריבית, כי למה הוא משלם לך יותר? כי אתה נותן לו יותר זמן עד שהוא צריך לשלם לך. אמר להם זה לא ריבית, ועד רבה אתם פוגעים יותר בהריסים שלכם ממני, כי באמת התבועה יותר טובה אם נחכה לאייר, ואז אם תיתן להריס להישאר יותר, הוא יקבל תבועה יותר טובה, ולכן הוא גם שלם קצת יותר. אתם מסלקים אותו מוקדם, הוא מקבל תבועה פחות טובה, וזה פוגע בהריס. מקרה הבא שלגמרי לא קשור לריבית, קשור לחסידות של רב הבנייני ממון, וקשור לדיני משכנתא שדיברנו בפרק הזה. רב מרי ברחל הלווה לגוי, גוי מותר לקחת ממנו ריבית, אז רב מרי ברחל ישב לו בבית בחינם. הגוי הזה מכר את הבית לרבה, בלי שרבה ידע שהיא ממושכנת לרב מרי. רב מרי חיכה שנה, ורק אז בא לשלם שכירות לרבה. למה הוא חיכה שנה? כי למדנו כבר שהמינימום של משכנתא זה שנה. לפני זה אי אפשר לסלק את המלווה. רב אמר לו, אם הייתי יודע שזה ממושכן בכלל הייתי לוקח, עכשיו שאני יודע, אני אעשה איתך כמו גויים. אצל הגויים המלווה יושב בשדה ואי אפשר לסלק אותו עד שמחזירים לו את ההלוואה. כיוון שקניתי מגוי, אז אני לא לוקח ממך שכירות עד שהגוי יחזיר לך את ההלוואה לגמרי, ואני עוד יעזור שהוא יחזיר לך. מקרה הבא, שורה 12 בעמוד ב', אומר רבא מברניש לרבשי, תלמידי חכמים עוברים על איסור ריבית. מה הם עושים? הם קונים למשל 50 בקבוקי יין עכשיו, והם מקבלים אותם רק עוד חודשיים. מה הבעיה? הרי מותר לפסוק על הפירות או על היין אם יש למוכר, אלא יש פה בעיה אחרת. בדרך כלל כשאתה קונה 50 בקבוקי יין, כנראה ששניים הם יחמיצו. אבל הם לא לקחו עכשיו, הם חיכו עוד חודשיים שאז ברור שהיין לא יחמיץ, ואז קיבלו רק 50 בקבוקי יין בלי שום דבר שיחמיץ. אז יוצא שהם שילמו על משהו שיש לו סיכוי שיחמיץ, והם קיבלו משהו שכבר לא יחמיץ. כלומר שילמו על משהו זול וקיבלו משהו יותר יקר. אומר לרב אשי, זה לא בעיה. כי זה לא ש-50 בקבוקי יין שווים כך וכך כי אולי הם יחמיצו, ואחרי חודשיים שווים יותר כי הם כבר לא יחמיצו. אלא כבר מההתחלה, רק אנחנו לא יכולים לדעת את זה, בבקבוקים שהחמיצו בסוף היה פגם בהתחלה. אז היין לא העלה את המחיר שלו עם הזמן מיין עם סיכוי לחומץ ליין בלי סיכוי לחומץ. היין שהם קנו מעולם לא היה לו סיכוי לחומץ, הם פשוט לא ידעו איזה, אז לכן הם חיכו. אז זה לא שהם שילמו על משהו זול וקיבלו משהו יקר יותר, הם שילמו על יין וקיבלו יין. עכשיו עדיין צריך להעמיק פה טיפה, להבין בדיוק את המחלוקת ביניהם, אבל כמובן שאין לנו את הזמן לזה. ויש לנו עוד כמה סיפורים קצרים. רבין היה מקדים מעות על יין. עכשיו הוא עשה את זה לפי השער שהיין יהיה כשיספקו לו, לכן אין פה שום בעיה של פסיקה על היין. אבל כיוון שהוא היה לקוח טוב, אז המוכרים מהנער שנבטה היו נותנים לו עוד קצת, ממש מוסיפים לו כמות, אבל מיוזמתם. עכשיו בהלוואה הדבר הזה אסור, אבל כאן שזה המחר ולא דיברו על זה בכלל, רב אשי אמר שזה בסדר. אחרי זה רבינה העלה עוד בעיה. הוא אמר, הקרמים האלה של האנשים בנער שנבטה הם בעייתיים, כי הם באמת לא היו שייכים להם, היו שייכים לאנשים אחרים שלא שילמו את המס למלך, והכלל היה שמי שישלם את המס אז הקרקע שייכת לו, ואנשים אלה שילמו את המס הקרקע הלכה אליהם. אומר לו רבא שזה בסדר, יש פה דינה דמלכות הדינה, והקרקע באמת שלהם. ובאותו הקשר רב אמר בשם רב ששת על מישהו ששילם מס גולגולת בשביל מישהו אחר, והכלל שם היה שאותו אדם ששילמו בשבילו הופך להיות עבד של זה ששילם. ואמר רבא גם זה בסדר, כי ככה דינה דמלכות הדינה. ובאותו הקשר אח של רבא היה משעבד אנשים דלא מעלי, כנראה עבריינים, ועושה אותם עבדים שיסחבו את המרכבה של רבא, ודרש רבא שזה מותר. כתוב באחיכם איש באחיו לא תרדה בו בפרך, אבל לפני זה כתוב לגבי הגויים לעולם בהם תעבודו, והוא דורש לעולם בהם תעבודו ובאחיכם. כלומר יש מקרים שגם באחיכם מותר לרדות, שזה אנשים שלא נוהגים כהוגן. אנחנו הגענו ל-11 שורות לפני הסוף. עד כאן.